הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. אנחנו הערב נפתח את התוכנית שלנו בהתמודדות עם אנשים בעלי הפרעות שפוגעים בנו רגשית. ונודה למי שאיתנו כאן באולפן, מנדי אור, מוישה כאן ושלמה פולק. בואו ונתחיל עם אנשים שסובלים מהפרעת קשב וריכוז. ישנם ילדים שאנחנו אולי זוכרים אותם, שהיה להם קשה לשבת על הכיסא בשקט. מי שסבל מזה היה כנראה המורה ואולי גם שער הכיתה. אם אנחנו זוכרים את אותם ילדים שהיו פולטים תשובות לפני שהתבקשו בצורה אימפולסיבית, וזה כבר היה מאפיין אותם. אותם ילדים שהקניתו והתערבו במשחקים ששיחקנו. ילדים שאולי הם לא היו רעים, לא מרוע לב, הם פשוט סבלו. סבלו מהפרעת קשב וריכוז. הילדים האלה הם כבר לא בני 7, 10, 12, הם בני 40 ו-50. הם עובדים במקומות עבודה, הם נשואים, והנה האדם הזה עדיין סובל מקשב וריכוז, מהיפר-אקטיביות. והפרעת קשב וריכוז לא בהכרח נעלמת כשהילד גדל והופך להיות אדם מבוגר. ועד רבה, כשאדם במקום עבודה הוא לחוץ יותר, סובל מיותר תובענות, מבקשים ממנו שיעשה יותר, כשמקום העבודה הופך מסובך ולחוץ יותר ויותר, עובדים עם בעיות קשב וריכוז, הם לא פעם בעיה למקום העבודה או בחברה שבהן נמצאים. זה לא אומר שאי אפשר לחיות איתם חלילה, אבל זה כן אומר שיש קשיים. הם סובלים לא פעם מחוסר קשב, מהסחות דעת, מאימפולסיביות. אנשים מסוימים עם הפרעת קשב הם היפר-אקטיביים, סובלים מפעילות יתר. אבל יש כאלה שהם הפוך, מה שנקרא היפו-אקטיביים. היפר-אקטיביים זה פעילות יתר. היפו-אקטיביים זוהי פעילות חסר. האדם שסובל מהפרעת קשב, חסרה לו היכולת לשים לב לדברים או למקד את תשומת הלב למשך זמן ארוך מדי. אבל כשמדובר על דברים שהם אוהבים לעשות או מעוניינים לעשות, אז הם יכולים לעשות את זה ובמהלך שעות גם כן. מה שהם לא מצליחים לעשות בהרבה מקרים זה לשים לב, להתרכז לדברים המשעממים או אותם אלה שהם לא רוצים לבצע. בהרבה מאוד מקרים בני אדם נמצאים בפגישה משעממת, בהרצאה לא מעניינת, אבל הם מכריחים את עצמם לשים לב, להקשיב, לפחות בשביל המערכת החברתית. להיות נעים, לכבד את הזולת. האדם עם הפרעת קשב וריכוז, התרכזות בהרצאה משעממת, בפגישה לא מעניינת, יכולה להיות לפעמים משימה שהיא קרוב להיות אצל האדם הזה כמעט בלתי אפשרי, או בכל אופן דורש מאמץ גדול מדי. דבר נוסף, האדם עם הפרעת קשב וריכוז סובל מהסחות דעת. לא מצליח להתמקד הרבה זמן במטלה כלשהי בגלל הסחת דעת. לדוגמה, האדם מגיע לעבודה. יש לו פרויקט שהוא צריך לסיים תוך שעה וחצי. הוא יושב ליד השולחן, מתרכז בעבודה. הוא שם לב לכך שהוא לא שתה את הקפה של הבוקר, אז הוא קם להכין קפה. כמה זמן זה כבר ייקח, הוא אומר לעצמו. דקה, שתי דקות, הוא הולך. בדרך להכין קפה, הוא מפטפט עם אדם או שניים שיחת מסדרון. כשהוא חוזר לשלוחן, הוא שם לב שהקפה יש, אבל סוכר הוא שכח לשים. הוא הולך לשים סוכר, בינתיים הוא גם כן קורא בלוח מודעות. הוא מקבל שיחת טלפון, הוא אומר שהוא חייב לענות כי זו אמא שלו והיא לא מרגישה טוב לאחרונה. הוא מדבר איתה, ואז הוא מבין שהוא דיבר איתה הרבה, ואבא שלו גם כן מרגיש שצריך לדבר איתו. ומתי הוא ידבר? אם לא עכשיו, אי מתי? ואז הוא שם לב שכבר יותר מדי זמן הוא לא יתעסק בעבודה שהוא אמור לבצע. אם זה היה קורה פעם אחת, ניחה. אבל כשאדם לא מצליח לעשות את העבודה העיקרית בגלל הסחות דעת משניות, כתוצאה מכך לא מצליח לדרג את המשימות על פי סדר החשיבות שלהם, כל זה רק מוסיף להפרעת הקשב וריכוז שלו. האימפולסיביות גם היא יכולה להיות מאפיין. אנשים עם הפרעת קשב קופצים לפני שיודעים על מה, מגיבים לפני שיודעים בדיוק למה. ההתנהגות הזו, הגישה הזו לא פעם גורמת להם להסתבך, במיוחד כשהם נוטים לדבר הרבה לפני שהם חושבים. אמירות קיצוניות, אמירות אימפולסיביות, לאחר מכן מתחרטים עליהם, אבל בינתיים אפשר גם לאבד חברים. האדם מתפרץ ומפריע לאחרים לדבר. כשננסה לעבוד עם אדם כזה, נגלה שקשה לנו להביע את עצמנו, כיוון שהאדם הזה לא נותן לדבר. לאדם הזה קשה להיות מאורגן. לא פעם השולחן של האדם הזה לא מסודר, הוא מאבד בהרבה מאוד מקרים דברים, בעיקר את הדברים הדרושים לשם ביצוע העבודה המשימה שהוא אמור לעשות. הוא בהרבה מקרים מופיע באיחור, משאיר דברים לא גמורים, הוא דוחה דברים, הוא לא מצליח לעשות סדר עדיפויות יעיל ולארגן דברים בסדר הנכון. לפעמים גם קשה להבין את האדם הזה, כי הדיבור שלו הוא לא תמיד דיבור מאורגן, מסודר. ומעבר לבעיות יחסית פיזיולוגיות, כתוצאה מכך, הילד הזה כשהיה ילד הוא הנחשב בעייתי, ולכן הוא נחשף לביקורת יותר משאר הילדים. כשהוא נעשה אדם מבוגר, הוא נעשה רגיש יותר לביקורת, ונמנע מאירועים שבהם אפשר יותר ויותר להאשים אותו. הוא יותר בורח מהאשמה כי הוא רגיש יותר, קשה לו לקבל ביקורת, הוא נעלב מהר יותר. אם נמצא אצלו חיסרון, במהירות הוא יפנה אצבע מאשימה כלפי מישהו אחר. הוא בדרך כלל לא אוהב שאומרים לו מה לעשות, מכיוון שהרבה מדי מהחיים שלו הוא הקדיש כדי ללמוד איך לעשות דברים בדרך שלו. הדרך המקובלת, איך עושים דברים, אצלו לא תמיד עבדה בגלל הפרעת הקשב והריכוז, ולכן הוא לומד לעשות דברים בצורה שונה מהרגיל. הדרך השונה הזו היא דרך שהוא מפתח לעצמו, ולכן קשה לו לשמוע שאומרים לו מה לעשות. אומרים לו איך להתחיל את היום, איך לסדר את החדר, איך להגיב לאנשים וכדומה. כל זה קשה לו לשמוע, מכיוון שהקושי בסידור החדר, ארגון החדר, הוא לא יתמודד עם זה תמיד בצורה רגילה, אלא בדרך שלו, ולכן הוא מתקשה מאוד לשמוע שאנשים אחרים אומרים לו מה לעשות, איך לעשות. האדם הזה סובל הרבה מתופעת הווכחנות. נמאס לו שמאשימים אותו על דברים ומבקרים אותו, גם אם אומרים לו דברים שהם נכונים. לכן הוא שונא כל כך לטעות, ולכן הוא נוטה להתווכח. לא פעם בטעות, האדם שסובל מקשב וריכוז נראה חסר רגישות ומרוכז בעצמו, כמו האדם הנרקיסיסטי. אבל יש הבדלים. חוסר הרגישות נובע מהעובדה שהוא מקדיש הרבה אנרגיה והרבה זמן בלארגן את עצמו. הוא פשוט לא מקדיש זמן ללמוד איך לקרוא אנשים אחרים ולהתחשב ברגשות שלהם. לא כי הוא לא יכול, לא בגלל שהוא לא מעוניין להרגיש אנשים אחרים, פשוט הוא מתעסק יותר מדי בעצמו. בגלל ההתמקדות הרבה שלו בעצמו, אדם שסובל מקשב וריכוז בגלל זה ידבר הרבה על עצמו, ידבר בכלל, לא תמיד יקשיב לאנשים אחרים. זה לא מגיע מתכונה רעה כמו היא בעיה, ולכן יותר קל לדבר איתו על זה ויותר קל לו לשים לב לכך. אבל כן חשוב לדעת שהאדם שסובל מקשב וריכוז בהרבה מקרים, המלאכה דורשת את כל כולו. קשה לו להתרכז במלאכה אחת, כי אז הוא נזכר בעוד בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה. מה שהיה בעבר, מה שיהיה בעתיד. הוא יכול להיות יצירתי, מוכשר, לא פעם הוא עם אינטליגנציה גבוהה מהממוצע. מגוון רחב של תחומי עניין יש לו. הוא יודע לבצע הרבה פעילויות בו זמנית, כי זו הבעיה שלו, שהוא מבצע הרבה מדי דברים, ולכן לא פעם הוא גם כבר נעשה מקצועי בזה. לכן מה שחשוב הוא, כשעובדים אנשים כאלה או חיים אנשים כאלה, לתת להם לעשות את הדברים בדרך שלהם, לא לנסות לכפות עליהם סטנדרטים מקובלים. בואו ניתן להם לסדר את החדר בזמן שלהם, כמה שאפשר כמובן. את הסגנון שיחה נאפשר לו לדבר, להביע את עצמו. לאחר מכן יהיה קל יותר לנו להביע את עצמנו, לצאת מתוך הנחת יסוד שאם הוא לא נותן לנו לסיים עד הסוף, זה לא מרוע לב. יש לו סגנון ייחודי לעשות דברים בצורה שונה. חשוב לא לומר לאדם הזה עוד פעם ועוד פעם, יש לך מגבלה. להפסיק להעצים את המגבלה, כי זה מייצר מצב רוח מדוכדך ופוגע בתפקוד של האדם, כי התפקוד של האדם תלוי במצב רוח שלו. במקום לשאול אותו או לומר לו, יש לך בעיה, למה יש לך בעיה, עד מתי תהיה לך בעיה, להפסיק לשאול כאלה שאלות. כן לשאול מה הוא יכול לעשות, ואיך אפשר לעזור לו לעשות מה שהוא צריך לעשות, כמה זמן נראה לו הוא יעשה מה שהוא יעשה, לגשת לשיחות ענייניות. יש עוד להאריך בנושא, אך בינתיים נצא בעזרת השם להפסקה ולאחר מכן נחזור. מספר הטלפון 03-903-903-9, 03-903-903-9.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
התוכנית בחסות הדרן, הפתרונות האיכותיים והטובים ביותר לטכנולוגיה שמורה, בהשגחת בית דין צדק בני ברק, המכשירים השמורים בעולם, פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230. מריחים את זה?
בין הזמנים קיץ חי!
בקרוב.
מכללת נווה ירושלים פותחת דלת למחר. קורס הבטחת מידע והגנת סייבר לגברים. הזדמנות מיוחדת לרכוש מקצוע יוקרתי. תוכנית ייחודית בלימודי ערב בהר נוף. הכוללת מכינה יהודית, מלגות, הכנה למבחני ההסמכה וסיוע בהשמה בסיום הקורס. לפרטים ורישום 02-6544-690 02-6544-690.
קניות לשנה על חשבוננו. כן, כן, אתם שומעים נכון. קניות לשנה על חשבוננו. מבצע הקיץ של נתיב החסד יוצא לדרך. קונים מעל 199 שקלים ונכנסים להגרלה הגדולה. שני זוכים ב-30,000 שקלים לקניות על חשבוננו. וזה עוד לא הכל. פרסים שווים במיוחד, כרטיסי גירוד ומבצע כסף בחזרה. פרטים בסניפים. הגרלה תארך ביום חמישי הבלול, תשע"ח, בחפוף לתקנון. נתיב חסד, סופר משתלם.
עוד לא סגרתם חופשה לבין הזמנים? מבצעים מיוחדים במלון כינר גליל לחופשה מלאה בפעילויות לילדים ולהורים. להזמנות התקשרו עכשיו 04-673-8822.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים, פחות מ-290. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
תשים, תשים.
מה לשים? איפה?
מה? עוד לא שמעת על השים השמור של הדרן? חדש ובלעדי בהדרן. הדרן מקסימום. שמירה כפולה. גם במכשיר וגם בשים. ולמצטרפים עכשיו מחירי השקה מדהימים. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 ב-1999 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון. מקסימום שמירה במינימום מחיר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3230. בחשרות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230. 30.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. בחשרות הרב לנדו, ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש.
03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
כן אדוני, מה תרצה לשתות? מים קרים? חמים? אולי קפה?
חמים, קרים וגם קפה.
כן, הזמינו את מיני בר נועם אחד המהודר לשבת בחשרות בדץ הרב רובין וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות סינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
התוכנית בחסות הדרן, הפתרונות האיכותיים והטובים ביותר לטכנולוגיה שמורה, בהשגחת בית דין צדק בני ברק, המכשירים השמורים בעולם, פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, חזרנו אליכם, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
אני רציתי בבקשה, כן, אני רציתי להתייעץ.
כן.
אני אמא לחמישה ילדים, ומאז שאני זוכרת את עצמי בתור ילדה, אני סובלת מהפרעות קשב. יותר בעניין של אפתיות, כאילו לא עיפר.
כן.
מה שקורה שהיום, מאז שאני באמת הקמתי בית, ועד היום אני נורא סובלת, זאת אומרת, אני לא מצליחה לארגן כמו שצריך את החיים, לנהל את הבית כמו שצריך, תמיד יוצא שכאילו אני לא מספיקה או שאני שוכחת מטלות, למרות ש כאילו אני כן נעזרת בטיפול תרופתי, אבל עדיין אני לא מרגישה שאני מגיעה כאילו באמת לתפקוד כמו שצריך.
כן.
וזה גם מפריע לי כאילו מבחינת מקומות עבודה, מבחינת התקדמות שלי עצמי.
כן.
גם עם הבעל, איפשהו זה פוגע בכל מיני דברים.
בהרבה מאוד מקרים, אחד הדברים שפוגעים כשאנחנו מתמודדים בנושא של קשב וריכוז, זה הדרכים השונות לפתור את הבעיה. כלומר, יכול להיות שכשאנחנו עובדים בעבודה מסוימת, ישנה ציפייה שנפעל לפי דרך א', ב', ג', איזושהי דרך מקובלת שככה בדרך הזו אנחנו פועלים ועושים את המשימה. כשאדם הוא סובל מקשב וריכוז, לפעמים הוא כן מצליח לפעול לפי הדרך, ולפעמים הוא לא מצליח לפעול לפי הדרך הזו. מה שיכול להיות יותר טוב, זה שאדם ינסה פחות להיצמד לכללים שבדרך, ויותר יתמקד המטרה לפי הצורה שלו, האופן שלו. יש כאלה שלדוגמה, יותר נוח להם לעבוד הבוקר בצהריים, בערב, עם מסגרת זו או אחרת וכדומה. כך גם כן בתוך המערכת של הנישואים. כלומר, יש בקשות שציפיות, הדדיות, וזה מובן והגיוני וככה צריך, אבל לא תמיד זה נעשה בדיוק כמו שמצפים אחד מהשני. מהמקום הזה, זה יותר להתמקד במה אתה רוצה, מה את רוצה, ולא באיך זה יתבצע. הכללים, הדרך, איך להגיע אל המטרה, היא לא תמיד נקרא לזה יחסית, כן? קונבנציונלית, אצל האדם שהוא סובל מקשב וריכוז. אז יותר כדאי לא להתמקד עם בן, או בהקשר הזה נגיד עם בעלך, או עם המעביד, מתי אני אעשה, איך אני אעשה, יותר להתמקד, מה המטרה שאותה רוצים. כי כשיש קשב וריכוז, יש פתאום שעתיים שלא מצליחים לתפקד, וארבע שעות לאחר מכן, שבצורה מוחלטת מתפקדים נהדר.
הבנתי.
בסדר, ובכלל, באופן כללי, כדאי לנסות לזהות.
אני שומעת קצת קטורה, קשה לי ממש לשמוע.
עכשיו יותר טוב?
כן.
לפעמים יש גם כן דבר נוסף שיכול לעזור, זה לזהות מהם הזמנים החזקים, מהם החוזקות, מהם הזמנים החזקים. לא לכולם, אבל להרבה אנשים שמתמודדים קשב וריכוז, אז יש זמנים שבהם מרגישים יותר טוב, פחות טוב, אז נגיד, זה קורה בוקר, צהריים, ערב, באותם הזמנים, כן לנסות להגיד, או, זה הזמן שלי, ואז לכן, להסיר כמה שיותר מסך.
זהו, הבעיה היא שזה, הזמן שלי, זה בדרך כלל זה בבוקר.
זה הזמן טוב.
ואז יוצא שבערב אנחנו הולכים לישון כשהכל הפוך, וכאילו לא סיימתי את היום כמו שצריך.
כן. אני מבין. אז קודם כל לגבי הבוקר עצמו, אז כדאי להתרכז אז בעשייה המרובה, ולדעת שזה הזמן כמובן להסיר את מסיכי הדעת, טלפוני וכדומה, כדי שנוכל להפיק את המירב, כי מסיכי דעת הם מסיכי דעת. אבל כשעוסקים בנושא קשב וריכוז, המסיח דעת הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי, הוא שואב את האדם יותר. עכשיו, לגבי הערב, גם כן, נגיד, אני יודעת שמשעה 6-7 בערב, אני עכשיו נכנסת למערכת שאני זקוקה, נגיד, לעשות, לפעול, גם אז להיות מוכנים באיזשהו פרק זמן מסוים לנסות לסגור את כל מה שנקרא מסיכי הדעת, אם זה טלפונים ואם זה כל מה שיכול להסיח את הדעת, כי זה זמן שבו אנחנו רוצים יותר להתרכז. לפעמים עצם זה שעושים את הטקס הזה, שסוגרים עכשיו לחצי שעה, שעה עד הטלפון, לדוגמה, ומתרכזים עכשיו בעבודה, זה עצמו עוזר לאדם להכניס את עצמו לאיזשהו מצב רוח של עשייה. כי מה שקורה הוא שכשאנחנו סובלים מקשב וריכוז, לפעמים אנחנו מגיע 6-7-8 בערב, ואז אנחנו, אני מיד אעשה את זה, אבל קודם כל אני אעשה פעולה זו, פעולה אחרת, ואז הארגון הוא נעשה לא בהיררכיה המתאימה. אנחנו בקלות רבה מדי מצליחים להעניק משקל לכל דבר שהוא יחסית שולי, משקל גבוה. ובכך אנחנו מאבדים את הפרופורציה בחשיבות של הדברים שלנו, מה לעשות ראשון, מה לעשות שני, מה לעשות שלישי. דבר נוסף שחשוב הוא, בהרבה מאוד מקרים, כשאנחנו עוסקים בנושא של קשב וריכוז, אז הקשב והריכוז הוא ודאי, זו בעיה, אבל זה מורכב משניים. מה זאת אומרת? קשב וריכוז היא בעיה שהיא אכן בעיה פיזיולוגית, זו לא בעיה נפשית. זו בעיה פיזיולוגית. הבעיה, בבעיה הפיזיולוגית הזו, שלפעמים אנחנו לוקחים אותה אל מימד נוסף ואל מימד נפשי. ומה הכוונה? נגיד, יש בן אדם, אני אקח דוגמה ממקום אחר, יש בן אדם שהוא סובל, הוא סובל מנאמר כאב כרוני. אדם שסובל מכאב כרוני, אז הוא לדוגמה קשה לו להזיז את הידיים יותר מדי, כי כואב לו הכתפיים או הידיים או הגב. אז מה קורה? הוא מגביל את התנועות שלו. הוא במקום לתפקד 100% בידיים, הוא מתפקד 50% בגלל הכאב. האמת שיכול לתפקד 70-80%. לא 100%, נכון, אבל 70-80% הוא כן יכול. אבל הוא לא מנסה בכלל. למה הוא לא מנסה? יש מחסום שאומר, כאב, אל תעשה יותר. ואז הוא עוצר את עצמו ולא מנסה מעבר למה שהוא יכול. לפעמים זה גם כן אותו דבר עם הנושא של קשב וריכוז. מה הכוונה? אנחנו יודעים שאנחנו בתוך הקשב והריכוז, זהו, מוותרים לעצמנו, זהו. אין אפשרות, אנחנו כבר לא מרגישים יותר מדי במקום שבו, סליחה, אנחנו מרגישים שזהו, איבדנו את עצמנו, אי אפשר יותר, ואנחנו סולחים לעצמנו ומוותרים לעצמנו. עכשיו, לפעמים אולי באמת זה לא אפשרי, וכבר הגענו לאיזשהו סף מסוים, אבל לפעמים כן אפשר להתנתק, לצאת מהבית, לנשום אוויר רבע שעה, 20 דקות, להתנתק לגמרי, נשימות הרפיה, להירגע, לפעמים, לא כי אנחנו עצבנים, אבל כי אנחנו בעודף, עודף מחשבות, והמון המון מחשבות ורעיונות שעוברים בראש, ומה נעשה ואיך נעשה ומה קונה ומה לאחר מכן. אז ריבוי המחשבות האלה, הן יכולות להעיק עלינו. ולכן, כדאי לפעמים, נגיד מגיע הזמן, 6-7-8 בערב, זהו, צריך להתחיל להתארגן, בוא נצא רגע אחד מתוך הבית. הבית הוא מזכיר את המטלות ואת הרצון שהכל יתנהל, קשורה, או כמעט הכל קשורה, בואו רגע אחד, נתנתק, נצא הבית, נצא לאיזושהי הליכה, נתנתק לגמרי, ננשום אוויר, נשימות הרפיה, נשימות רגועות, נשימות הרפיה זה נשימות ששואפים מהאף, הבטן התחתונה מתנפחת ומוציאים בהדרגתיות את האוויר, נשימות איטיות, השאיפה והנשיפה, בסך הכל צריך להיות משהו כמו 15 שניות הכל ביחד, לאט לאט, בין 4-5 פעמים ככה בדקה, זה מרגיע את האדם. זה עוזר לאדם קצת לאפס את עצמו ולחזור למקום שהוא יותר מרוכז ויותר רגוע. ואז מהמקום הזה יהיה קל יותר לאדם להגיע אל הבית ולחזור ולראות שכן, יש חיים אחרי הקשב וריכוז, אפשר לתפקד. נכון, לא בצורה מושלמת, לא בצורה שאחרינו רוצים, אבל יותר טוב מה שהיה אפשר. ואז לא לייצר לעצמנו מערכת חשיבה שאומרת, או הכל או כלום, או שזה 100%, אני עכשיו מוקדת בעשייה, מה צריך, איך צריך, או עזוב, אני עכשיו בקשב וריכוז, אז זה בכלל לא רלוונטי. לא בזה ולא בזה, לא ברמה המקסימלית, אבל גם לא ברמה המינימלית, אלא כן מעבר למה שאנחנו כן עושים כעת. לא ילחוץ על עצמי יותר מדי, אבל כן מעבר. כמו עדיין הכאב וכרוני שהוא יכול קצת יותר ממה שנראה לו, כך גם פה, קצת יותר ממה שנראה. אבל לפעמים בשביל שזה יגיע, אז יש סור מרע ועשה טוב. סור מרע אמרנו להתנתק מכל מסיכי הדעת, ועשה טוב, לצאת, לנשום אוויר, להתרכז בנשימות, בהרפיה, בהליכה, לא לחשוב, לנסות, לא לחשוב על כלום, ואז המקום הזה יהיה קל יותר לחזור אל השגרה ואל הפעילויות ולפעול בצורה שהיא יחסית יעילה יותר.
הבנתי.
בסדר.
גם מקסים, תודה רבה.
טוב, שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
תודה, יישר כוח.
תודה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
אני בשידור?
כן, שלום וברכה.
כן, שלום וברכה. קודם כל אני באמת רוצה להגיד יישר כוח על התוכנית. אני מחפש הרבה הרבה זמן שמישהו ידבר על הנושא הזה ואני לא מצאתי. עכשיו ככה ממש בפוקס שמעתי את זה. ואם היית יודע לפני כן, גם אשתי לא הייתה ישנה עכשיו והייתה מקשיבה לזה. וחבל, לא יודע, לא היה בפרסמות משהו כזה. לא שמעתי שום דבר שיש כזו תוכנית. אז גם ככה לתשומת לב. לפרסם את זה קצת יותר. אני מאוד נהניתי ככה מהפתיח של הדברים, ואני בעצם מתקשר, כי יש לי איזושהי... כן, רק מה השם של כבודו? אני גם את זה לא שמעתי בפתיח.
אייל אונגר.
כן, שלום וברכה.
שלום.
תראה, אני יש לי ילדה ש... בוא נגיד ש-80% מהבעיות שגזרתם בפתיח הזה קיימות. שבעצם שהיא תמיד מפנה אצבע מאשימה כלפי השני, ובחברה יש לה בעיה חברתית מאוד 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 קשה כתוצאה מכל מיני דברים שהיא לא מבינה מה טוב לשני, מה לא טוב לשני, מה אסור לעשות לשני. היא לא מבינה את מה שנקרא את ה... איפה לא נכנסים לשני בעניינים, איפה שמים גבול, איפה יש קו אדום, כל מיני דברים כאלה שיש. יש בעיה מאוד, מאוד גדולה בחברה, וחברות דוחות אותה מאחת לאחת כל הזמן. וגם בבית קצת, גם עם אחיות שלה קצת, גם עם אמא שלה קצת, יש כל מיני בעיות כל הזמן, שכאילו כל הזמן אני מרגישה שמאשימים אותה, ואפילו במקרה שלא באמת מאשימים אותה, סתם שואלים מה היה,
ישר...
כן, כן, ישר, ומה שקורה, מה שקורה זה, לא יודע אם זה בעיקר מה שמפריע, אבל זה גם פשוט, כשהמורה כותבת לה איזשהו משהו לא טוב בדף קשר, אני יודע, אז היא פשוט חותמת במקום האמא.
כן. בת כמה היא אמרנו?
בת 7.
כן.
או פשוט היא מסוגלת כאילו לשקר במצח נחושה, אם אפשר לומר ככה, הדברים שמאוד כאילו שאנחנו יכולים לברר אותם בקלות, אנחנו יכולים לשואלים אותה, יש וזה דברים שמאוד מפריעים לנו.
כן, בתחילת הדברים,
איך להתנהל עם זה, מה בעצם לעשות?
בתחילת הדברים הזכרת שהיא מתמודדת עם קשב וריכוז?
תראה, לפי כל הגדרות ששמעתי וקראתי, ודאי שכן.
הבנתי. אז קודם כל, בהרבה מאוד מקרים כדאי להתחיל גם עם עזרה מקצועית. כלומר, לפעמים כדורים...
אני אגיד לך, ניסינו ממש כל כך הרבה, ואני לא יודע מה לנסות, זאת אומרת...
הלכתם להבחנה?
הלכתי לכל מה שאמרו לי, כמעט לא היה משהו שאמרו לי ללכת ולא הלכתי. אפילו קוראו לי מהבית ספר, אמרו לי, תקשיב, לדעתך יש בעיה חברתית מאוד קשה, אמרתי, אם אתם אין לי בעיה, תגידו מה לעשות, אני אעשה.
כן.
אני לא יודע לאיפה לפנות, לאיפה ללכת, ממש חשוב לי, אין לי בעיה גם לשלם, אין לי בעיה הכל, אבל רק לדעת איפה יש כתובת שבאמת אני יודע שתעזור בנושא הזה בצורה מקצועית וטובה.
רגע, רגע אחד.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
התוכנית בחסות הדרן, הפתרונות האיכותיים והטובים ביותר לטכנולוגיה שמורה, בהשגחת בית דין צדק בני ברק, המכשירים השמורים בעולם, פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230. חופשה למאדרים במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227.
מסעדת גרג קיצ'ן הבשרית במתחם שרונה בתל אביב עכשיו בחשרות בדץ מאדרים, 3 דקות הליכה מקניון עזריאלי. אפשרות לאירועים במקום 03-65-777-36 03-65-777-36. גרג קיצ'ן בחשרות מאדרים בדץ בית יוסף. עוד לא סגרתם חופשה לבין הזמנים? מבצעים מיוחדים במלון כינר גליל לחופשה מלאה בפעילויות לילדים ולהורים. להזמנות התקשרו עכשיו 04-673-8822.
חופשה למאדרים במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227.
שימו לב, תענית סטור עכשיו במבצע מדהים ורק עד מחר. 30 פריטים רק ב3 שקלים. כן, 30 פריטים ב3 שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המרכז הגדול בישראל למוצרים חד פעמים. המבצע בכל סניפי הרשת.
חולמים על חופשה משפחתית? כל חי במרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לנופש הטוב ביותר לבין הזמנים. סופש ארוך במלון הפאר גולדן קראון עמק ישראל. שבת פרשת עקב קף עד חבדלת אב. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555. מרגליות תיירות ונופש בארץ ובעולם.
הנה זמן טוב ומה נעים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל במבצע קיץ מרענן. קנו דאודורנט מבית טיטניום, שימרו את חשבונית הקנייה, התקשרו לטלאול 03-9411-441 ואולי תזכו בשעון יוקרתי מתנה. טיטניום, דאודורנט עוצמתי לגברים, במבצע קיץ עד י' באב, כפוף לתקנון.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים, פחות מ-290. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר מ-2 מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
מכללת נווה ירושלים פותחת דלת למחר. קורס הבטחת מידע והגנת סייבר לגברים. הזדמנות מיוחדת לרכוש מקצוע יוקרתי. תוכנית ייחודית בלימודי ערב בהר נוף, הכוללת מכינה יהודית, מלגות, הכנה למבחני ההסמכה וסיוע בהשמה בסיום הקורס. לפרטים ורישום 02-6544-690 02-6544-690.
חדש בקו הליכות בית מרן, למעלה מ-300 אתרי נופש ואטרקציות שומרי שבת לפי אזורים ולפי שמות. התקשרו עכשיו לכוכבית 5293, שלוחה 10, כוכבית 5293, שלוחה 10.
מריחים את זה?
בין הזמנים קוי
התוכנית בחסות הדרן, הפתרונות האיכותיים והטובים ביותר לטכנולוגיה שמורה, בהשגחת בית דין צדק בני ברק, המכשירים השמורים בעולם, פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
כן, שלום וברכה, סליחה, מקודם נפלנו מהקו, מכיוון שהייתה כאן בעיה קטנה, ואנחנו חוזרים. אז אנחנו נמצאים עם אותו מאזין על הקו, נכון? שלום.
כן, שלום, כן.
כן, שלום. אז סליחה שעצרנו את השיחה, אז בסדר, אז אנחנו דיברנו על הקשיים של הילדה. בוא נתחיל לראות מה אנחנו הולכים לעשות. קודם כל, חשוב, כשאנחנו רואים ילד שמתמודד עם נקרא לזה המאפיינים של קשב וריכוז, חשוב לנהל שגרה. כמה שיותר לשמור על שגרת פעולה, שגרת התנהלות קבועה בשגרת היום-יום. בין אם זה בוקר, צהריים, ערב, אם זה ארוחות בזמנים מסוימים, אם זה השיעורי בית בזמנים מסוימים. כלומר, כמה שיש שגרת חיים טובה יותר, עוזרת להכניס לאדם, מהדהד מה שנקרא, ברגע שלו מסגרת שאומרת שגרה, אווירת שגרה, אווירת סדר, אווירת מסגרת. וזה אחד הדברים הבולטים שהאדם זקוק. אז זה בוקר, צהריים, ערב.
ולעמוד על השגרה הזאת בתוקף?
לעמוד על השגרה בתוקף רוב הזמן. ודאי שיש זמנים שהם יוצאים מהכלל, אבל עקרונית כן. לעמוד הזה יחסית בתוקף. דבר נוסף, להכין את הילד לקראת הקשיים הצפויים. מה זאת אומרת? כל פעם שיש לו קושי מחדש, הוא כמו היינו אומרים, מופתע. הוא נתקל בסירוב, לא רוצים לשחק איתו, לא רוצים לשתף אותה, אז מגיבה באיזושהי פעולה, תגובה אימפולסיבית, היא מגיבה בכעס או בכל תגובה שהיא, כמו היינו אומרים, מופתעת מזה לגמרי. בוא נכין את הילדה לקראת הקשיים הצפויים. לדוגמה, אנחנו עכשיו הולכים לפגוש חברים, תפגוש חברות, ובמפגש עם החברות מדי פעם יהיה כיף, אבל מדי פעם נשחק ונפסיד ולא יהיה נעים וכדומה. כלומר, להכין את הילד לקראת הקשיים, לתאר לא רק את הרע, אבל יותר נלך, נקנה, מדי פעם נקנה, קצת נחכה בתור, אז יהיה נחמד שנקנה, פחות נחמד שנחכה בתור, להכין את הילד לקראת הקשיים. עוד דבר שיכול להיות טוב.
אני אפשר שנייה להשחיל שאלה על הנושא הזה שנייה?
כן.
על מה שאמרתם, להכין את הילד, אז היא למשל, נגיד, היא אמרה לי, למה אין לי חברה טובה? כי חברה שלי הזאת היא הלכה פעם זאת. כאילו, היא התחילה להסביר לי שהחברה שלי לא חברה טובה, כי פעם היא הלכה עם חברה כזאת, פעם היא הלכה עם חברה אחרת. אז אני אמרתי לה שחברה טובה אין לאף אחד. וכל החברות, הם פעם כתח, פעם איתה, פעם איתה, זה לא, אמרתי לה, זה לא אחים, זה לא אבא ולא אמא. חברות אין אף אחד חברות טובות כל הזמן. האם זה טעות מה שאמרתי?
זה קרוב לאמת.
זה לא נכון להגיד את זה לילדה קטנה?
אם תרשה לי, אני ברשתך הייתי משנה את זה קצת. מה הייתי עושה? הייתי אומר, לא אין חברה טובה, יש חברה ויש חברות טובות מאוד, רק הכל זמני. במקום לומר, אין חברות טובות, רק משפחה, לומר, יש משפחה ויש חברות טובות, אבל זה החיים, זה זמני. זה ליום, זה ליומיים, זה לשבוע. בגיל כזה זה לא נמשך להרבה זמן בדרך כלל, וזה בא וזה הולך. אותה חברה שהיום הייתה חברה, עוד יומיים הייתי עוד פעם חברה. אבל לא להיות מופתעת מכך. כן, זו החברה שיש, נכון? היום מרגישים הכי נהדר איתה, ומחרת גם תריבי איתה, ומחרתיים הייתי עוד פעם חברה שלה, והחברות היא בסדר, והמריבה היא בסדר. זה בסדר גמור. כלומר, מה זה בסדר גמור? לא במובן כזה שאנחנו מתפעלים שזה יקרה, אבל זה בסדר, יש חיים אחרי המריבה. זה נקרא חלק מלהכין את הילד לקראת הקושי הצפוי. זה שיש לך מריבה עם חברה, זה לא הופך את החברות לחברות שהיא לא חברות טובה. אולי זו לא חברות שהיא תמיד טובה, אבל זו חברות טובה. חברות טובה אומרת עליות וירידות. זה נקרא להכין את הילד לקראת קשיים. אפשר כמובן גם כן להוסיף, גם אנחנו בחיים שלנו עם עצמנו, יש זמנים שאנחנו מרגישים נהדר, מרגישים פחות טוב, זה עולה ויורד. דבר נוסף, הוא בבחינת יותר סור מרע, לא לאפשר לילד להפגין התנהגויות לא ראויות. מה זאת אומרת? כשאנחנו נכנעים לתגובה לא נאותה, לא נכונה של הילד, דוגמה, או מתחצף, או משהו כזה, אנחנו נאותים לזה.
במקרה הזה באמת שאין תגובות קיצוניות. זאת אומרת, הבעיה של הקשב ריכוז לא קיים אצלה. זאת אומרת, אין איזה שהן בעיות שהיא מתמרדת יותר מעל הרגיל, או פתאום אומרת כל מיני משפטים או התחצויות למיניהם. זאת אומרת, משהו טבעי של כמו כל ילד. לא, אין בזה, אין משהו מיוחד שבא לי ביטוי, בכל אופן עד כמה ש...
הבנתי, בסדר. עכשיו, דבר נוסף. כן?
כן, כן.
דבר נוסף. דבר נוסף שהוא חשוב בהקשר הזה, זה שכאשר הילדה היא... בהדרגתיות נעשית רגישה יותר ויותר, או לא נעשית רגישה יותר, יותר ויותר, אבל כן היא רגישה מאוד, אז יכול מאוד להיות שבהדרגתיות היא מתחילה לפתח תפיסה שאומרת, אני לא יעילה ואני לא שווה ואני מואשמת בכל דבר, ועוד לפני שמתחילים להאשים אותה, היא רק מריחה שהולכים להאשים אותה, אז היא כבר מגיבה במנגנוני התגוננות למיניהם. אז אי אפשר שלא להביע מה שאנחנו רוצים ממנה, אבל כן, היה נכון לעשות שני דברים. קודם כל, אם אנחנו מרגישים שהיא יותר מדי מתגוננת לאחרונה, אז כדאי לקחת איזשהו פרק זמן, לדוגמה של חודשיים. לא כל החיים, חודשיים. חודשיים, פרק זמן שבו אנחנו מנסים להעיר לא יותר מפעם אחת ביום. אבל היא תבוא ותעשה כל מיני דברים פעם אחת ביום. למה? קודם כל, לעזור לה קצת, שהיא לא תחשוב על עצמה, אני לא בסדר, אני כן בסדר, כמה אני בסדר, כן, לא, כן, לא, לעזור לה להשתחרר מהרגישות יתר שלה. כלומר, אחרי החודשיים האלה נוכל לחזור ולבקר, אם צריך לבקר, לא שתמיד נומלץ, אבל אם צריך, אז נוכל לחזור לזה. אבל כן לתת...
למה אתה קורא להעיר? מה זאת אומרת, אם היא לקחה חפץ לילדה, זה נקרא להעיר להם, אני אמנה, תחזירי לה את זה?
לא, זה לא נקרא להעיר.
למה אתה מתכוון להעיר, אם תוכל להגדיר לי קצת יותר טוב, להעיר על מה שעבר, כאילו, לא על מה שהיא עשתה.
כן, לא מה שאתם מצפים מנה, על מה שהיא עשתה, למה לא הסתכלת, ולמה לא אמרת, ולמה לא חשבת, ולמה לא, לזה להניח. לא שבכלל זה תמיד עוזר, אבל בכל אופן, איזשהו פרק זמן. אבל בכל אופן, בסדר, זה לא פעם, אי אפשר גם לצפות שהורים יתנהגו בצורה מושלמת כל הזמן, אז בסדר, זה קורה מדי פעם, אנשים, גם הורים לא יכולים ללחוץ על עצמם יותר מדי להיות כל הזמן בסדר, עם כל הרצון הטוב. אני לא אומר שלא יהיו, שיהיו, אבל גם שלא יאשימו את עצמם יותר מדי. עכשיו, אני חוזר לנקודה הזו, אז כן, איזשהו פרק זמן שיהיה מוקד, ברגע שנהיה מוקדים בזה, שנוכל לעזור לה לצבור יותר ויותר חוויות חיוביות. נאמר, אבל רגע, אבל זה לא העולם האמיתי, העולם האמיתי הוא הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה, בסדר, עוד חודשיים, שלוש, אנחנו נחזיר את זה לעולם היותר אמיתי, והיותר תובע ודורש ומתלונן, למה לא נעשו הדברים כמו שצריך. אבל תת איזשהו פרק זה מסוים, שהיא תוכל להרגיש שהיא בסדר, כי למה, מה קורה, למה אדם הוא רגיש מדי? אדם הוא רגיש מדי, כי הוא מגיע, הוא מרגיש שהוא הגיע אל הקצה. בעצם אני לא שווה, בעצם אני לא יעיל, וכשאני רק מתחיל להריח שעכשיו הולכים להעיר איזושהי הערה, אני כבר מתנגד. ההתנגדות היא בגלל שברמת התחושה הטובה שלי עם עצמי, הגעתי לרמה נמוכה יחסית. את הרמה הזו נרצה לעלות, ואז כשניתן הערה לילד, לא משנה אם היא נכונה או לא נכונה, טובה או לא טובה, אז הילד לא ייקח את זה בצורה קיצונית מדי. למה? כי תמיד הוא חוזר אל המקום שבגדול טוב לו עם עצמו. ואז הוא גם יקבל את ההערה בפרופורציה המתאימה, מבלי שהיא תפגע בו.
הבנתי. אחרות שאלה קטנה, לגבי ללמוד איתה למבחן או דברים כאלה, איזה טיעון אני צריך לצפות מילדה כזאת? זאת אומרת, היא יכולה להוציא גם 95, היא יכולה להוציא 65. אני צריך לפני כל מבחן, אני או אמא, לא משנה, ללמוד את הברמה של לצפות אם אני להוציא את זה 90, או כאילו, אני לא מתכוון ברמת הציון, אלא ברמת הידע שתדע 90%, או מה שנקרא להניח לה, כאילו, ללמוד
לא, לצפות.
לא בלחץ מדי.
שני הדברים נכונים. לצפות שהיא תדע ברמה של 90%, כשאתם רואים שהיא מתחילה להיות חסרת סבלנות, לזוז יותר מדי, היא לא מתרכזת, פה לעצור.
הבנתי, ואם נגיד היא חוזרת עם מבחן של 70, לא להגיד כלום.
כל הכבוד. יפה, קיבל 70, יפה, לקרוא את המבחן, ואז כאן יש תשובה יפה לחזור עליה, לומר אותה. כאן יש תשובה יפה, איזה תשובה יפה? לחזור, לומר אותה. לא מספיק לומר יפה. כלומר, לא מספיק לומר יפה, וכל הכבוד על המאמץ. לקחת תשובות יפות שהיא כתבה, וכן לומר, וואו, זו הייתה תשובה יפה. איזה תשובה יפה? זו תשובה נהדרת. באמת תשובה יפה. וואו, זה היה מדויק. למקד אותה בזה. ככל שממקדים אדם יותר ביכולות שלו, בעוצמות שלו, אז הוא ירצה מזה יותר ויותר. מבחינת תאמו רוקי טוב, אז הוא ירצה יותר ויותר. בסדר?
ממש ארבע תוכנית הזאת פעם בשבוע, ביום רביעי?
פעם בשבוע, בימי רביעי, כן. עכשיו נראה לי בבין הזמן, ב-11. בבין הזמן אם אנחנו יוצאים, אבל... בבין הזמן אם אנחנו יוצאים, אבל לאחר מכן, בעזרת השם.
הבנתי, טוב, ממש בשבוע, כל המצוות.
כל טוב. כל טוב. שלום, ערב טוב.
ערב טוב. קודם כל רציתי להודות לרב על הספר הנפלא שלו. מאוד מאוד עזר לי.
תודה רבה.
ויש לי שאלה.
כן.
יש לי שאלה. למה יש בני אדם שקשה להם לבקש עזרה מאנשים אחרים?
למה יש בני אדם שקשה להם לבקש עזרה מאנשים אחרים? התשובה היא... יש, ולפעמים ואדם מרגיש פחד וחשש, שמה, אם הוא יבקש עזרה מאנשים אחרים, יחשבו שהוא לדוגמה חסר יכולות. ואז האדם הזה מפחד שאולי, רגע, אני לא יודע להסתדר לבד, אבל לפעמים זה טיפה יותר עמוק. הוא לא כל כך מאמין ביכולות שלו. היות שהוא לא מאמין ביכולות שלו, אז הוא מפחד לחשוף את עצמו לעצמו. כלומר, אם עכשיו אני אבקש עזרה מאחרים, אז בעצם זה מזכיר לי ש... לבד אני לא יודע. אבל אני לא רוצה לדעת שלבד אני לא יודע. אז האדם, הוא לא רוצה לדעת שלבד הוא לא יודע, ואז הוא מדחיק מעצמו את הפחד שלו, מכך ששמה הוא ידע שהוא לא יודע להסתדר לבד. ולכן הוא מעדיף לנסות את המינימום, עם העשייה שלו, מאשר לבקש עזרה מאנשים אחרים. ניקח דוגמה. אם אדם שפעם אחת לכלכו אותו מאוד באירוע חברתי, הוא מאוד התבייש, כעת הוא נמצא באירוע חברתי נוסף, הוא מתבייש מכתם קטן. לא כי הכתם הקטן הוא נושא לבושה, אלא כי הכתם הקטן מזכיר את הכתם הגדול. כמו שחזל אומרים, מי שנכווה ברותחים נזהר גם במים פושרים. אותו דבר לגבי האדם שנמנע מלבקש עזרה מאנשים אחרים. לפעמים הוא ביחס לעצמו לא מאמין בעצמו. היות וכך, הוא לא מאמין בעצמו. הוא מפחד שיראו מה שהוא מאמין שאין בו. אז יש לו רגישות יתר וחשש שמה יזהו שהוא לא גם כן מאמין בעצמו. בכל אופן בתפיסה יש לו את עצמו שהוא לא שווה ולא יעיל. ואז לכן הוא נמנע מלבקש עזרה בצורה קיצונית. לא בצורה רגילה. גם מתי שהוא ממש זקוק לעזרה הוא לא מבקש. לפעמים אדם נמנע מלבקש עזרה עם מישהו אחר, ולמה? בגלל שהוא מרגיש שאם אני אחזיר טובה למישהו אחר, אני לעולם לא אוכל להחזיר טובה כמו מה שניתן לי. כלומר, האדם מרגיש, אני אתן עכשיו למישהו 10 שקלים, והוא ייתן לי בחזרה 10 שקלים. אז 10 שקלים ו10 שקלים זה אותו משקל, זה אותו מטבע. אבל כשאני נותן 10 שקלים, אני מרגיש שזה 10 שקלים. כשהוא נותן לי 10 שקלים, הוא מרגיש שזה שקל. אז הוא אומר, הרי כל מטבע שיתנו לי, תמיד מה שאני אתן, זה תמיד יהיה פחות. אולי אובייקטיבית זה אותו דבר, אבל אצלו ברגשות זה תמיד פחות. היות שהוא תמיד יודע שעקרונית בכל מערכת יחסים הוא לא יוכל לתת, כי הוא לא מאמין בעצמו, או יש לו דימוי עצמי נמוך, ולכן הוא לא מעריך את מה שיש לו, אז הוא יודע שהוא לא יכול להחזיר. היות שהוא יודע שהוא לא יכול להחזיר, אז לכן הוא גם מראש לא מבקש מאנשים אחרים. דבר נוסף, לפעמים האדם נמנע מלבקש מאנשים אחרים עזרה, בגלל שהוא אומר לעצמו, אולי יסרבו לבקשת העזרה שלי, וזו היא בושה, והוא רוצה להימנע מהבושה הזו. אז לכן, זו עוד סיבה שיכולה להיות מדוע האדם נמנע מלבקש עזרה מאנשים אחרים.
תודה רבה, תודה לתוכנית גם.
בבקשה, תודה רבה לכם. אנחנו נשארנו שתי דקות אחרונות, אז יש לנו, נראה לי שאנחנו לא נספיק לעלות עוד מאזין. אז אנחנו לא נספיק לעלות, אז אנחנו ננסה לגעת בכמה נקודה אחת או שניים שנספיק. יש אמירה, אמירה שבן אדם אומר, הבעל, כשהוא, אישה אומרת, הבעל כשהוא בחוץ בחברה, אז שם הוא כאילו צבוע. למה? כי שם הוא נחמד בקהילה וכדומה. אבל דווקא אצלו בבית, הוא פחות עוזר, פחות מסייע, פחות נחמד, זה הפנים האמיתיות שלו. וקשה לה עם זה, שבבית הוא לא אמיתי, הוא מחוץ לבית, סליחה, בבית הוא אמיתי, הוא מחוץ לבית לא מכירים את הפרצוף האמיתי שלו. זו מה שהגברת אומרת. ננסה לאתגר את החשיבה, אבל לומר שזה בדיוק הפוך. בחוץ הוא מפעיל את כוח הבחירה שלו, אמנם בגלל בושה, אבל שם הוא מפעיל את כוח הבחירה שלו. בבית הוא פועל על אוטומט. למה? כי הוא סולח לעצמו, או כי הוא מרגיש לא טוב, אבל איפה הוא מתאמץ, איפה הוא משקיע, איפה הוא מפעיל את כוח הבחירה? דווקא בחוץ. אולי בחוץ הוא דווקא אדם קצת יותר אמיתי, ובבית הוא יותר סולח לעצמו, ויש עוד עריכות בדבר, אבל בעזרת השם, בתוכניות הבאות. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה למוישה כאן, שלמה פולק, בעזרת השם, מחר בוקר בשש וחמישה, קייל תערוג. כל טוב, היו ברוכים.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.